מיד ב-AI וחברים, אני ועומר הולכים לדבר על הדברים הכי חמים שהיו לנו היום. חמישה דברים שעומר הולך להוציא לנו מהבוידם, שקשורים ל-AI, איך בכלל בינה מלאכותית נכנסת לפסק דין בבית המשפט העליון, הכל, הכל עכשיו. שלום חברים, AI וחברים, שמח, עומר הררי, מה המצב? פרק 102.
מה קורה רותם בר? פרק שמח במיוחד, בין אזעקה לאזעקה, בין מקלט לממד. אנחנו, כן, עושים את המקסימום כדי להישאר בשפיות. ככה זה נראה.
במקרה של, אם תשמעו, אזעקה היא לא מוקלטת, אנחנו לא משמיעים אזעקות מוקלטות בפודקאסט, זה אצלכם.
משהו כזה. שמע, איזה מטורף זה, אני כאילו... אתה יודע, ממש מרגישים, השוק פה בארץ עומד, כולם מחכים, כולם עם סימן שאלה גדול, כולם מנסים להניע, אבל מפחדים לקחת צעד קדימה, כי אתה לא יודע מה קורה. וזה מצחיק, כי אתה יודע, שער העולם, זה שאנחנו מדברים עליו, עולם הבינה המלאכותית, הוא טס קדימה בכל הכוח, פיבוטים על ימין ועל שמאל, חברות של זורקות כספים ושופכות אותם לתוך בערות, לא באות לבדוק אפילו מה קרה איתם אחר כך, כלומר, כולם בטירוף חושים.
כן.
ואני רוצה, אני דווקא רוצה רגע לפני שאנחנו צוללים להתחיל איתך מנושא מאוד מאוד מעניין שפוגש, אני חושב, את כל החברות, כל החברות הגדולות, כל החברות שמעניינות. אנחנו, יש הרבה מאוד דברים שקרו בשבוע האחרון, וחברות משנות כיוון. דברים גדולים קורים. אני אתן לך רק סתם לצורך הדוגמה. OpenAI סגרו את סורה. אתה שמעת על הדבר הזה?
מה?
זהו.
מה?
ריפ, אחי. מה? ריפ, נגמר.
מה?
כן. חברת OpenAI החליטה לסגור לחלוטין את האפליקציה של מחולל הוידאו של הסורה, ולא תתמוך בו יותר, גם לא למפתחים דרך ה-API או בתוך ChatGPT.
אתה רוצה להגיד לי בעצם שהם עשו את הדבר הכי מגניב בעולם, שמייצר סרטונים הכי מגניבים בעולם, ואז כל העולם הבין שאפשר לייצר סרטונים, והמשיך לעבוד עם הרשתות הרגילות שהוא מכיר בהם, ורוצה לפרסם בהם.
בערך, זה, כן.
יש לך עסק, יש לך אלפי פלוורים באיזשהו רשת, ועכשיו נכנסת לרשת, אילו, זה כמו שנכנס, אתה יודע, הכניסו את טרד, הרשת של מטה. אתה זוכר את טרד? שאמור, הייתה אמורה להילחם ב-X. אני בטוח שיש שם אנשים.
דרך האינסטגרם.
אני בטוח שיש שם אנשים, אני לא מכיר אותם, אני לא יודע מה הם עושים שם, אבל אני בטוח שיש שם אנשים.
מישהו יושב שם, מישהו אמור להיות שם, כן.
הרמת הסבלנות שלי לעוד אפליקציה ורשת חברתית, אז לה, זה נגמר.
אז כנראה שלא רק שלך רותם, של עוד הרבה אנשים, ובעצם זה בשילוב עם, לפעמים מה שהם טוענים, הם כמובן לא יצהירו שאף אחד לא נכנס לאפליקציה יותר מדי, אבל מה שהם כן יכולים להגיד, וזה מה שפחות הם כתבו, זה שהסיבה המרכזית לביטול היא שאופן-AI סובלת ממחסור בכוח מחשוב, ויצירת וידאו שואבת משאבי מחשוב עצומים, הם נמצאים בתוך מלחמה שהם ככה קצת לא יודעים מה לעשות עם עצמם, וצריכים לקבל החלטות קשות, אז ההחלטה, אחת ההחלטות שהם קיבלו זה לחתוך את החבל לסורה.
אני יכול תיקון קל? אני יכול תיקון ממש ממש קל? באמת
רק
קליל.
רק אם הוא קליל ממש.
הכי קליל בעולם. אין לא. להם בעיה של משאבים. משאבי בוד.
בסדר, תקן אותם, תגיד להם, תמסור.
יש להם
תשלח
בעיה.
תשלח להם, סם אלטמן היקר, קראתי את מה שכתבת, ועל פי דעתי, אין לך בעיה של כוח
משום. אני קראתי את מה שאתה קראת, ואתה, ואני חושב שאתה מחרטט בביטחון רב, הרבה שטויות בכלל בזמן האחרון הוא מחרטט בהרבה דברים, אבל אני חושב שאין לו בעיה של כוח מחשוב, יש לו בעיה של אנרגיה. זה מה ששורף לו הכי הרבה כסף. צריך לשים דברים על השולחן. החומרה שיש לו OpenAI, אין הרבה חברות בעולם שיש להם את כוח העיבוד, כמו שיש לו OpenAI, אוקיי? אבל התפעול של הדבר הזה עולה להם כל כך הרבה כסף, וזה האמת האמיתית. פה שמים...
כן, כן, אז
כנראה שבאמת... וממש במקרה, אנווידיה הוציאו את ורה רובין, וסגרו כבר את הדיל החדש.
במקרה.
עוד רבע שעה יהיה גם את זה, כן, כן, זה ממש שם.
אז ככה, כדי לסגור את הפינה על הסיפור הזה, החברה החליטה, כמו שאמרנו, לוותר על משימות צעד בכללי, להתמקד בליבת העסקים שלה, כלי פרודוקטיביות וקוד למשתמשים וארגונים, תוך תכנון לאחד בין הכלים של ChatGPT, קודקס וכאלה, כדי לתת אווירת קלוד קוד, כמו שאנחנו מקבלים וכולם אוהבים מהצד השני כנראה, לאפליקציה אחת. בתכלס קשה ל-OpenAI להתחרות בתחום הוידאו מול גוגל, בוא נודה באמת, בטח ובטח מול הסיניות. לכולם, אבל גם מול הסיניות ומה שעשו,
קלינג ברמה מאוד גבוהה, תקשיב, קלינג מעיפה דברים בקטע מדהים ומטורף. אגב, רק לשים דברים בפרופורציות, מי שלא יודע מה זה קלינג, אם מישהו ראה את כל הסרטונים שרואים בן אדם שעובר ועושה סלפי עם המון המון אנשים שונים, זה קלינג, אוקיי?
כן.
על זה מדובר. זה כאילו, זה הרמה.
דרך אגב, לכל מי שלא יודע, אם אתם קוראים, זה הגיע מתוך איזשהו בלוג, כשאתם קוראים בלוגים שיוצאים מתחת מהחברות עצמם, בדרך כלל למטה 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 בפסקה בסעיף האחרון הם נותנים טיזרים של כאילו לא הכל רע, יש לנו תכנון, אנחנו עושים את זה מסיבה מסוימת. אתם תמצאו את זה ברוב הבלוגים של חברות, כנסו לאנתרופיק, תקראו איזה מאמר שהם כתבו, תקללו עד למטה, הם נותנים טיזרים. אז פה הטיזר זה ש-OpenAI מסיימת ממש בימים אלו לאמן מאפס מודל בינה מלאכותית חדש ועוצמתי ששם הקוד שלו, זוכרים את סטרוברי בעבר, כמו נשמות קוד כאלה שמשתמשים בהם. אז השם הקוד החדש נקרא סקווד, שנכתב ב-SQUD.
אתם נותנים את זה ככה בחינם, בלי עבודה על אנשים ברשת X,
אולי, תשמע, הם
מחוות מוזרות.
הם דואגים, הם יודעים לעשות רעש.
לתת לנו את זה, פשוט לתת לנו את זה, בלי איזה פומו מטורף, בלי איזה תחושה כזאת.
אז יכול להיות שחלק. Okay. יכול להיות שזה חלק, אבל זהו, זה בעצם הם מודיעים, מה שנקרא long story short, Sora out, squad in, כנראה שהם הולכים גם כן על קונספט של האג'נטיקס, שדיברנו על זה בפרק הקודם, הקומפיוטר, קומפיוטר USB של כולם עושה, והקומפיוטר של פרקסיטי, והמעבר של אופן קלו, ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב וכן, אנחנו בוא ניצול עוד כמה נושאים רותם מהצד שלך, ואז נחזור למלחמת האג'נטים.
אני רוצה להפתיע אותך דווקא עם משהו שהכנתי לפני כמה זמן, דווקא במתכונת הישראלית. בוא נדבר רגע על ישראל. כן, אנחנו בישראל, מדברים אפילו בעברית, אתה יודע, אפילו עברית. עברית, עברית. אז בינה מלאכותית, ליטרלי כולנו יודעים, יכולה להמציא חוקים שמעולם לא נכתבו, לצוטט פסקי דין שמעולם לא ניתנו, ולשלוח לאזרח מכתב שנראה מקצועי לגמרי. ורק אם המקבל שלו הוא אחד מהמיעוטים קטנים שיודעים לחפש, או להעלות את זה לג'ימי ולהגיד לו, תגיד לי, זה נכון הסיפור הזה? התגלה שמדובר בבדיה מושלמת, ובדיוק זה קרה לאב מרמת גן, שביקש הסעה לבנו עם אוטיזם, הלומד בחינוך המיוחד, עיריית רמת גן דחתה אותו בנימוסין וכתבה בכתב מנומק, חוזר מנכ״ל של משרד החינוך עם ציטוטים מדויקים, פסקי דין תקדימיים, והבעיה, שום מהדברים האלה אפילו לא קרו ולא היו, לא חוזר ולא סעיפים ולא פסקי דין שצוטטו, אוקיי? שום דבר. אורווה פרח, מה שכתב השופט סולברג, אוקיי? אין בכלל מחנוכים לעברית, כן?
אז לא ראיתי אותך מביא.
אורווה פרח, כן? החזיר אותי עכשיו לשנות ה-90. אז הדבר שהפך את הפרשה מסיפור עצוב לתקדים משפטי היה מה שיקרה אחר כך דווקא. לאחר שהסוגיה הגיעה לבית המשפט העליון, ביקש השופט סולברג התייחסות ספציפית לנושא ה-AI, והתשובה הוגשה שהוגשה כללה כמובן, הלוזיניישן, הזיות, בנוסף מפסקי דין שלא היו ולא נברו. הבעיה שחזרה על עצמה לא פעם ולא פעמיים, אלא ש3-4 פעמים. אז השופט סולברג כתב עם ציטוטים ממשלי מלא ספר משלי. וואו, זה ספרים, אוקיי. סליחה אם אני טועה. אז הדבר החדש שקבע בית המשפט אינו שאסור להשתמש ב-AI, AI זה דבר טוב, אוקיי? אלא שההסתמכות העיוורת עליו מטווה כשל מנהלי עצמאי, ויותר מזה, ההזיות שמגיעות ישירות לתיבת הדואר של האזרח חמור יותר מזה שמוגש לבית משפט, כי שם לפחות יש עורך דין ושופט שיכולים, עשויים, לגלות אותם. כשהמכתב נשלח לבית, אין אף אחד שמפעיל את הסניטי צ'ק בשביל לבדוק אם הדבר הזה באמת נכון או לא נכון. ההשלכה הריאלית היא מסחררת. כל יום אלפי אזרחים מקבלים תשובות מרשויות ומניחים שהן נכונות. והשאלה היא כמה מהם באמת מכילות ציטוטים או כל מיני פסקי דין, דברים כאלה, שהאללם שלהם פשוט הוציא מתוך שום מקום, עם מספרים אפילו, יודע, פסק דין, מספר ככה וככה. אף אחד לא יודע לענות עליהם, והפגיעה הסבירה ביותר היא, כמו תמיד, באוכלוסיות עם פחות גישה ופחות יכולת לתקוף את הנושא הזה. מי שלא יביא עורך דין ולא יגיע לבית משפט, לא ידע שמעולם לא נעשה לו עוול אפילו. אני מציע פה, אוקיי? אז, אגב, השופט סולברג הציע פתרון, שהוא אינו אלא kill switch, אלא משהו שיותר human oversight באזורים האלה. ה-AI ככלי עזר ולא כ-decision maker. רגע, והשקיפות
לאזרח היא בכלל... איך אתה מפקח על דבר כזה, אבל... כאילו, מה זה יומר?
אז אני יכול להגיד שאני בטוח שהמאזינים של הפודקאסט שלנו, אם הם מקבלים איזשהו מסמך רשמי כלשהו, הם לוקחים את הטלפון, מצלמים לג'ימי או לכל אחד אחר, אפילו צ'אט-ג'י-פי-טי או אחד אחר, ואומרים לו, בוא תבדוק את האמיתות של הדבר הזה.
תקשיב, אני חייב לעצור אותך רגע בדבר הזה, תבין. אנחנו, ככה, אני מאמין שמה שאנחנו עושים אצלנו, בהרחבה, בטח מה שעושים גם במקומות אחרים, אחרי כל פגישת מחירה, אנחנו בעצם שולחים איזשהו מייל יפה של תודה רבה, וגם איזושהי מצגת של, של המוצר, והתאמה ללקוח וכזה. אני בי דיפולט כבר שולח במייל הודעה כאילו ללקוח, אומר לו, שומע אחי, הכנתי לך גם איזו מצגת, תוכל לזרוק אותה לצ'אט GPT, אם תצריך להיזכר במה דיברנו. וכאילו, אני בדיפולט לא בא בגישה של כאילו, הנה כך תפתח. לא, זה לא תפתח, זה חומר כדי שתוכל לזרוק לה AI הקרוב לביתך, ולהיזכר באיזה שאלה שקופצת לך. אני זוכר את זה עוד מההרצאות והסדנאות, שכאילו אנשים אומרים לי, עומר, תשלח לי את המצגת בבקשה בסוף, אז אני מסתכל ואני אומר כזה, טוב, תבחר אצבע. לא, כדי שאני ידע עם איזה אצבע למתוח פה למטה את העין, כי אתה לא תפתח אותה בחיים.
אני יכול להגיד לך, יש הרבה חברות, אני בדיוק עכשיו התחלתי לעבוד עם חברת לוגיסטיקה גדולה, ויש להם איזה API של לחבר את התוכנה שלי לתוכנה שלהם, והם שלחו לנו קובץ וורד, שבעצם מסביר על הדוקומנטציה. כשאני מסתכל על הקובץ וורד הזה, אומר, כל הקובץ וורד הזה מלא תמונות, סקרינשוטים של כל מיני דברים, חלקם יותר מובנים, חלקם פחות מובנים. אני הסתכלתי על הדבר הזה, והתקשרתי לבן אדם ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יודע מה אתם עושים, מה המטרה שלכם של המסמך הזה. AI לא יכול לקרוא אותו כמו שצריך. תתקנו אותו ש-AI יוכל לקרוא אותו. והוא מסתכל עליי, אומר לי, מה? על מה אתה מדבר? תראו, אף בן אדם נורמלי, הגיוני, לא כותב היום קוד ומתחיל להסתכל בדוקומנטציה בצורה כזאת, אתם צריכים להשתמש יותר בטקסטים ופחות בתמונות, בשביל להציג את מה שאתם רוצים, כי זה פשוט לא יעבוד טוב ב-LLM, כי הוא יותר מסתבך עם תמונות, תעשו את זה בטקסט. ואז אתה יודע מה הוא אמר לי? מה? זה מה שהוא אמר לי. תראה, אוקיי, הבנתי.
מה לא הבנתי?
הכל טוב, הכל, אני אסתדר, הכל טוב, אין בעיה. מצד שני, התחלתי לעבוד עכשיו גם עם איזה חברה שעובדת, עושה סליקות בינלאומיות, ואת נכנס ל-API שלהם, ולמעלה יש בכיתוב מדהים, copy to LLM, ואז אתה עומד על זה עם האכבר, אומר לך copy in markdown format, ואז אתה לוחץ על זה, הוא מעתיק לך את כל הדף, אומר, אתה עושה paste לג'ימי, והוא פתאום, זהו, חבר'ה, זה מה שאני צריך, זה הכל, תודה רבה, כן, למה לעשות לי את החיים קשים?
זה נראה לי אחלה של מוצר כזה, שודה שהסתובב של כזה, של בוט, כאילו בוואן קליק בוא תכין את כל הדאטה ל-AI. זה צריך להיות איזה משהו כזה שזה עובד בוואן קליק. שזה לא דורש ממך יותר מדי. זה כזה, הנה האתר שלנו, באמת copy to LLM, כזה, כפתור.
אני חייב להגיד שבתחושה שלי, שבתור אחד שעושה הרבה אתרים והרבה דברים, אז באיזשהו מקום, כשאתה הולך לעשות את הדברים האלה, אז אתה הולך לקלוד קוד ואתה אומר לו, תקשיב, אני רוצה להוסיף את הדוקומנטציה, גם קופי טו LLM, ואז הוא אומר, אוקיי, סבבה, אחלה רעיון, אני LLM, אז אני יודע שלי מרקדאון זה סבבה, אז הוא גם מוסיף את זה לבד, המרקדאון. זה הכל. זה פשוט.
כן.
החיים פשוטים. באמת החיים פשוטים. באמת החיים פשוטים. למה לא? כן, אני רוצה רגע להגיד איזה משהו, כי ביקשו ממה איתנו באחד התגובות. מישהו כתב לנו תגובה, בוא אני אלך לתגובה, ואז אני אמצא את זה, ואז אני אגיד גם איפה זה נמצא. היה, הנה, פרק 101, שזה הפרק האחרון, היה פרק מצוין. רותם, תוכל לשתף אותנו את הלינקים ששלחת לעומר להיחסון האתר שהוא בנה. אז עומר לא בנה אתר, אני בונה בשביל עומר את האתרים, ככה זה הקשר בינינו.
בגיטה,
לפחות נתת לי איזשהו חלק פה בסיפור, שאני גם מודה לך, זה באמת חשוב. אז היה לנו ממש פרק, אם אני זוכר, זה פרק 98, ששמתי שם ממש לינק, והנה אני עכשיו הולך לפתוח את זה, על הפרק הזה קוראים, האינטרנט כבר לא שלנו, איזה אחלה שם, מי מביא את השמות האלה? וכן, המדריך רותם לבניית האתר עם קלודקוד, ממש יש שם לינק פשוט, שאפשר ללחוץ עליו, וללכת ולראות את הדבר הזה, זה אמור להיות משהו שהוא יחסית פשוט, המדריך עצמו הוא מדריך גם בשבילכם, וגם בשביל קלודקוד, או אם יש לכם מערכת אחרת, זה גם סבבה, פשוט לכוון אותו, לקרוא, צריך לקרוא את העמוד הראשון, והוא כבר מסביר מה לכוון, מה לעשות, ויש לכם אתר שעובד, כאילו, ברמה של כמה שקלים בודדים, ויש לכם אתר, סו לשלום, המפתחות בפנים.
אני רוצה לתת טיפ, רגע, אם אנחנו בעולם האתרים פה, אני רוצה לתת טיפ קטן, כי ללכת ולהגיד לקלוד בוא תבנה לנו אתר, יוצא פח אשפה. בואו נתחיל מהסוף לזה. קודם כל, כשתלכו לקלוד ותגידו לו, בוא תבנה לי אתר, כי יש לי חוות סוסים, כי אני מוכר וויסקי, כי יש לי תוכנה חדשה ומגניבה, כי אני עושה שליחויות ואני מוביל whatever, כי אני יועץ. לא משנה למה. הלכתם ואמרתם לו, תבנה לי אתר, קודם כל הולך לצאת פח אשפה. אז אני רוצה רגע לתת כמה טיפים לאיך לבנות את האתר הזה, כאילו, איך לגשת לזה מול קלוד, כדי שזה יהיה יותר קל. לפחות לי, מה שלי עשה, עבד קל. בואו נתחיל מהנקודה הראשונה, זה הכנת התשתית. הכנת התשתית בבניית אתר עם קלוד זה בעצם א', לאסוף אייקונים. הנה סגנונים, סגנון אייקונים שאני אוהב. אני יכול להגיד שאני לצורך העניין, בניתי ג'ם ביחד עם ג'ימי. בניתי ג'ם שמחובר לנאנו בננה, שאימנתי אותו ולימנתי אותו על השפה העיצובית שאני רוצה לקחת. והוא כאילו אייקונגרפיק ג'ם, ככה הוא נקרא. אני יכול לבוא אליו ולהגיד לו, אני צריך אייקון לככה וככה וככה, זה המשפט שהולך להתחבר לאייקון הזה. ואז הוא יודע להציל לי כל מיני רעיונות לאייקונים, אני מוריד אותם, מנקה להם את המאחורה, ושומר אותם. מה זה אומר שומר אותם? יש לי תיקייה שנקראת ובסייט, על המחשב. שם יש, בתוך התיקייה הזאת, תיקייה נוספת שנקראת תמונות. ובתוך תמונות יש לי אייקונים, ואייקון 1, 2, 3, 4, וכולם נמצאים ב-JPEG, בצורה כזאת שכשאני אפנה את קלוד לשם, הוא ידע ללכת ולהסתכל ולקרוא. לא באמת 1, 2, 3, שווה לתת להם שמות, כדי שזה יהיה עוד יותר קל, ונוכל לייצר שפה משותפת עם קלוד. לך תביא לי את אייקון security, והוא יודע על מה אנחנו מדברים, אנחנו אותה שפה. ככה לגבי כלל הנכסים שאני רוצה לייצר. כלומר, אני אשמור שם איזשהו MD, שאני אגיד לו מה הפונטים שאני רוצה להשתמש בהם. ומה הצבעוניות של האתר, ואיזשהו קונספט של הסטורי שאני רוצה לייצר, כלומר, אני בסוף צריך לייצר המון המון תשתית, לפני שאני ניגש אליו ואומר לו, תבנה לי אתר, כי אני יכול, וזה יצליח, אומר, זה פשוט יהיה פחרה.
אני יכול רגע להגיד מילה? רק אחת. עשיתי מדריך.
ראי, עושה נתן ובמדריך, טיפים שמחוץ לזה.
ובמדריך הזה, והמדריך שלי בנוי חלקו לבן אדם, חלקו למכונה. אז בצד של המכונה עשיתי קובץ שקוראים לו קובץ 8, שהוא קשור לפרונט אנד דיזיין. והפרונט אנד דיזיין מתחיל בזה של This guide is mandatory. לא בשבילך, בשביל קלוד קוד, המכונה שלך, אוקיי? ועכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות כשהוא מנדטורי, אוקיי? הוא יתחיל לשאול אותך שאלות. מה המטרה בכלל, אוקיי? מה הבעיה שאתה רוצה לפתור עם האתר הזה, אוקיי? למי הוא מיועד? מי המרקט שאנשים הולכים להגיע אליו? מה הדיזיין שאתה רוצה, אתה רוצה ברוטלי, מינימל, מקסימל, רטרו, אורגניק, לגז'רי וכן הלאה. עכשיו הוא מתחיל לשאול אותך כל מיני שאלות יותר, כאילו בוא נבין את זה יותר, אתה צריך דאטאבייס, אתה לא צריך דאטאבייס, אתה צריך לשמור מידע, אתה לא צריך לשמור מידע, אתה צריך להבין, האם אתה רוצה שהאתר הזה יהיה unforgettable? כאילו יש פה אלמנטים שאתה רוצה שיהיו כאלה? זה חשוב, אוקיי? האם אתה רוצה שמישהו שהיה באתר יזכור שהוא היה באתר שלך? תקשיב, אתה יודע בכמה אתרים הייתי שאני לא זוכר אותם בכלל?
ברור, רגע, אבל אני רוצה, אבל משהו טיפ כן חשוב, כי בסוף מה שהוא יביא לך בצורה הזאת הוא די גנרי על בסיס ההבנה של העולם כמו שקלוד מבין אותו. מה אני יכול להגיד שמה שאני עשיתי לצורך הדוגמה, כשלא הצלחתי להגיע לנקודה שאותה דמיינתי בראש, הלכתי ועשיתי רגע, פתחתי טרד נפרד לגמרי ואמרתי, בוא נתחיל למצוא אתרים זכירים ויפים, כדי שאני אוכל למצוא רפרנס. ואתה יודע, והגעתי מאוד מהר מן הסתם לאתר של אפל, ואני מת על האתר של אפל, על הגלילה הזאת, שהדברים נשארים במרכז ומסתובבים ביחד איתך, וזה לא וידאו, זה חלק מהגלילה, ודברים נעלמים ומופיעים, ואתה מרגיש שאתה נשאב לתוך סיפור. ואז באתי ואמרתי כאילו, רגע, קלודי, בוא תסתכל רגע על האתר של אפל, אני מאוד אוהב את הקונספט הזה של הגלילה, לך תבין איזה ספריות או whatever אתה צריך כדי לממש בדיוק את התהליך הזה, ואז הוא הלך ואמר, אוקיי, בוא נשים את זה כאיזשהו קונספט עליו אנחנו הולכים, מי עכשיו הולכת להיות גלילה כזאת, בוא נתחיל לדבר על הסיפור. איפה מתחיל היוזר כשהוא פוגש את האתר בהתחלה, איפה הוא בסוף. אבל מה שאתה אמרת, מה שאני אמרתי, זה בסוף מתקשר לאותה נקודת קצה, של לכת להגיד לקלוד, תבנה לי אתר, זה בסוף היא תתקבל מה שנקרא את המכנה הממוצע הנמוך ביותר. אוקיי? אם אתה רוצה לייצר בעצם את ה-unforgettable, אתה רוצה שהוא ישאל אותך שאלות, אתה רוצה לענות, אתה רוצה להיות חלק, אתה רוצה לתת רפרנסים, אתה רוצה להכין את התשתית בצורה כזאת שהיא תתאים לזה, ואז באמת אפשר להגיע לתוצרים מאוד מאוד מרשימים, ברמה של, כן, וואלה, תשמע, לא רואה סיבה לשלם לבוני אתרים היום בכלל.
אני יכול להגיד שקלוד, אנתרופיק הוציאו את הסקילים, ואחד הסקילים הכי פופולריים של אנתרופיק, אתה יודע איזה סקיל זה? זה הפרונט-אנד דיזיין. שזה בעצם סקיל שאומר לקלוד, אתה הולך לעשות אתר, ואתה לא הולך לעשות אתר, אתה הולך לעשות את האתר הכי מדהים שהעולם הזה ראה, אוקיי? אחד השורות שיש פה, הולכות ככה, before coding, understand the context and commit to a bold aesthetic directions, שזה כולל purpose, tone, constraints ו-differentials, אוקיי? אלה הדברים. ועכשיו הוא רושם פה בצורה פשוטה, critical, choose a clear conceptual direction and execute it with a precision. אוקיי? זאת אומרת, יש פה הנחיות ברורות שאתה צריך להיות שונה, אתה צריך להיות מיוחד, צריך להיות משהו שהעולם לא בא ואומר, סבבה, אתה עשה. ואני רוצה להגיד עוד משהו, אומר, כי יש פה משהו שהוא קריטי, 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 בהבנה של איך אנשים רואים, או איך הם בכלל מדברים עם AI. אני נורא אוהב את זה שיוצא איזשהו מודל חדש, כמו אופוס 4-6 או סונט וכאלה, ואז לוקחים גם את צ'אט GPT, ולוקחים גם את ג'ימי, ואומרים להם, הנה, אני רוצה שורה אחת, תעשה לי משחק פינג פונג, אתה יודע, תעשה לי שולחן משחק פול בג'אבה, כזה, ואז כל אחד עושה איזה משהו שהוא נראה דומה איש, כזה. ואז אומרים, כן, אנחנו בוחנים את היכולת של המודל לעשות משחק על ידי פרומט אחד. ואני רוצה להגיד משהו נורא נורא חשוב, שהוא קריטי לאנשים שעובדים עם AI ביום יום שלהם. תתעלמו מכל מי שאומר שאתם יכולים להוציא משהו טוב עם פרומט אחד ופשוט. זה שטויות, זה לא נכון. אני באופן אישי בוחר את המכונות עבודה שלי, לא בגלל שהם יכולים לעשות משהו בפרומט אחד ולהגיע למה שהם רוצים, בחיים לא יעשו את זה. אני, כשאני מבקש מאשתי משהו פעם אחת, היא לא מבינה אותי, אני כאילו, ואני חי איתה כבר 23 שנה, אוקיי? בוא, צריך לשים דברים על השולחן. אין לי ציפיות שמישהו יבין בדיוק את מה שאני רוצה, על ידי זה שזרקתי לו כמה מילים. אבל מה אני כן מחפש? אני מחפש חירורג. אני מחפש על זה, שאם אני בא ואני אומר, תקשיב, יש לי בג פה, יש לי בעיה פה, אני רוצה לתקן את זה. הוא ילך ויתקן בדיוק את זה, ולא ישבור דברים אחרים, אוקיי? והחירורגיה הזאת זה מה שהופך מבחינתי מודלים לרמה הרבה יותר גבוהה ממה שהם בדרך כלל. בגלל זה אני משתמש באופוס 4.6, אני מאוד אוהב גם את גוגל, למרות שגוגל לפעמים הוא יכול, מאוד ככה, הוא לא פיל בחנות חרסינה, הוא יותר, נקרא לזה, סוס בחנות חרסינה לפעמים, אוקיי? כאילו, יכול להיות גם כזה לפעמים. אבל הוא לפעמים עושה לך איזשהו שיפט כזה שאתה לא נהנה ממנו. אז אופוס אני נורא, תקשיב, אני מתחזק מערכות שיכולים להיות שם גם מאות אלפי שירות קוד, ואני אומר, יש לי בג ספציפי פה, הוא ילך ותקן ספציפית את הבג שאני רוצה, ואני אסתכל גם בעיניים, ראיתי שהוא תיקן, ואני אומר, וואו. וצריך להבין שכל פעם שאני מריץ אותו, הוא מתחיל מאפס, שזה מדהים, אוקיי? עומר, עוד משהו אחרון שאני רוצה להגיד, כי בזמן האחרון אתה שולח לי, והרבה מאוד אנשים שולחים לי, כל מיני מערכות שעושות, איך נקרא לזה? מנהלות את הזיכרון של מערכות LLMים, בעיקר קלוד קוד. הנה, עשיתי מערכת שמנהלת את הזיכרון, הנה, עשיתי מערכת שעושה ככה, הנה, עשיתי מערכת שעושה, הדאטאבייס של חיי, הדאטאבייס של חייו, וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה לבוא ולהגיד דבר נורא נורא פשוט. אי אפשר להסתכל על העולם הזה של קלוד קוד, או אנטי גרוויטי, או קורסר, בצורה שטוחה, ולבוא ולהגיד, הם לא מבינים כלום, כל פעם שאתה כותב, הוא צריך להתחיל כאילו ממש מקליר קלט מאפס, צריך לעשות, יש פה המון engineering, ממש המון הנדסה של איך כל פעם שאתה כותב לו משהו, יהיה לו מינימום זמן באקספלוריישן, ויותר זמן בוורקינג, אוקיי? וקלוד קוד עושה את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, תקשיב, מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שגם אנטי גרוויטי ועם ג'ימי יודעים לה יודע לעשות את זה, וגם בקורסרים יודעים לעשות את זה יחסית ברמה מאוד מאוד גבוהה, כל אחד עם הטריקים והשטיקים שלהם שהם יודעים. ולכן שמישהו בא ואומר, עשיתי את הדבר הכי מדהים בעולם, הנה בוא תכנסו לגיטאפ שלי, ואתה רואה הבחור, הפרסום השני שלו בגיטאפ במקרה הטוב, והוא פרסם את זה לפני יומיים, ומבחינתו אומר, זה הדבר הגדול הבא? לא. קודם כל, אני מבחינתי, אם אין לו, אם למשהו, איזשהו פרויקט, אין לפחות בין 3 חודשים לחצי שנה במינימום, אני לא אגע בו בכלל. טיפ, זה ממש טיפ. לא נוגע בשום דבר שלא, לא, לא נמצא בדבר הזה. עכשיו, בתוך 3 חודשים עד חצי שנה, אם אין עלייה בשימוש, אם אנשים לא משתמשים, מצטרפים, עושים פורקים, קורה משהו, זה פרויקט מת שלא צריך לשכנע אף אחד. ורוב הפרויקטים האלה של ניהול זיכרון, זה לא פרויקטים שמצליחים לשכנע אנשים, כי המערכות עצמם טובות. מלא תבוא תגיד, אני בונה עכשיו מערכת LLM שעושה דברים מיוחדים וזה, וחסר לי הפן הזה של זיכרון, סבבה. קלוד קוד זה אימפלמנטציה שכבר מביאה את הניהול זיכרון בעצמה. וצריך להבין גם שזה גם, כל גרסה זה גם משפר.
שנייה, אני חושב שצריך רגע לדייק את זה, כי ברוב המערכות שמדברים עכשיו על ניהול תהליכי זיכרון, בנייה של second brain וכל מיני שמות כאלה ואחרים, זה לא בהכרח האם קלוד קוד או כל אחד אחר מסוגל לזכור את הדברים, אלא איך הוא זוכר את הדברים, איך הוא מתאים את זה לצרכים שלי, ואיך הוא מבין אותי בתוך כל העולם הזה של מה שאני צריך. עכשיו, אתה מגיע מנקודה, רותם, שאתה מדבר בסוף מאוד מצד טכני. הדרך שאתה עובד היא טכנית, אתה המון שנים בן אדם טכני, אתה המון שנים שומר דברים במחשב בצורה מסוימת, כדי לגשת אליה, כי זאת העבודה שלך, וזה כבר נראה לי, הופך להיות סוג של way of life. אבל בסוף, כשאתה לוקח את האנשים שמחשב בשבילם היה אינטרנט, וורד, אקסל, בסדר? שזה נקרא הביג מג'וריטי של האנשים שעובדים על המחשב. ועכשיו אתה בא ואומר להם, חבר'ה, הנה סוכני בינה מלאכותית, הם ינהלו ויבינו ויעשו ווואטאבר. לא רק שקשה לסוכנים האלה להתמודד עם הניירת, כי עד עכשיו אף אחד לא ניסה להתאים את הניירת לבינה מלאכותית, והאקסלים לא מותאמים ווואטאבר, הם גם זוכרים סלש לא זוכרים דברים שאף אחד לא ביקש מהם. כלומר, הם לא יודעים, הבן אנוש הממוצע שמתחיל להתעסק בבינה מלאכותית, לא יודע איך לשמור. או כאילו זה, אתה כאילו בא ואומר לו, תקשיב, הנה יש פה ספרייה, הכל ריק על המדפים כרגע, אנחנו נתחיל לשמור לך את הדאטה פה, הנה אתה לא צריך לבנות ספרייה, בדינו אותה בשבילך. הנה קלוד הוא הספרנית, הוא גם יבין מה אתה רוצה, הוא גם ילך וישים את הדברים שם בספרייה. אבל אז אני, בתור מישהו שלא בנה את הספרייה הזאת, לא יודע איך היא נראית, לא יודע מה נמצא שם, לא יודע, אני גם לא יודע להגיד לו מה חשוב ומה לפנות מתי, והוא קצת שמקבל החלטות בשבילי לאיך הוא רוצה לשמור את הדאטה, כי הוא גם לא שאל אותי איך לשמור את הדאטה. גם לא פעם אחת בא ואמר לי, תגיד, איך אתה מתייחס לזה וזה, עד כמה אני צריך לתת לזה חשיבות כשאתה מדבר על, לא, הוא helpful assistant, הוא מבחינתו כאילו, בטח בשמחה, אני אעשה מה שצריך. ואני חושב שהרבה מהמערכות היום שמתעסקות עוד פעם, נקרא לזה second brain, בסדר? המקור יכולת לשמור עוד זיכרונות לאורך הדרך בעשייה שלנו, הן לא בהכרח מבאות ואומרות, אני אשמור כי אי אפשר, אלא אני אשמור כמו שמתאים לך. אתה כבן אדם, איך אתה אוהב לעבוד, איך אתה רוצה להתמודד עם הדברים, החיים שלך והחומרים שלך והעבודה שלך, ועכשיו בוא נעבוד יחד כדי שתוכל לייצר פה את הספרייה הזאת, שאתה שולט עליה, שאתה מבין מה יש שם, אתה יודע לתת לפריוריטי ועדיפות ווואטאבר. וזה משהו שנגיד אין בקלוד. כלומר, אני כן הייתי שמח שקלוד, ואם הם מקשיבים לנו, שיהיה לי כפתור שם, בסטינג אפילו, לא צריך רועש מדי, תחת מנג' ממורי, של להיכנס לאג'נט, שדעתי הוא כלוד, יכולים לבנות את זה ממש בקלות, how to prioritize memories, how to whatever,
יש, על, על יש
זה כאילו
זה.
זה.
יש את זה. לא פשוט לא בצורה שאתה חושב שזה. בסדר גמור.
יפה.
זה קיים, שזה לא בצורה שאתה חושב שזה עובד. כן.
ואני חושב שאתה יודע, זה אחת הבעיות הכי גדולות בטכנולוגיה, זה שכאילו דברים קיימים לא בצורה שבה אתה חושב שזה עובד, ואז באמת אנשים לא מממשים את זה, ולא יכולים להשתמש ולהגיע לשם, ואז באות כל מיני תחלופות, שכמו שאני שלחתי לך, וכמו שכנראה אחרים גם שלחו לך, כמו שאתה אומר, של ניהול הזיכרונות ואיך לייצר את הדבר הזה. אבל זה לא הולך לשום מקום, רותם, זה הולך להמשיך ולגדול הצורך הזה, וממש ניכר בעולם, שאנחנו נכנסים למשבר סביב התחום הזה של חוות שרתים, של זיכרונות, של יכולת לשמור נתונים, של יכולת לצרוך אנרגיה, שיכולת לצרוך חשמל, שיכולת לממש את זה. ואתה יודע מי עכשיו נכנס לכל הסיפור הזה והוציא חוק?
אופה, מי?
אופה. אז האמריקאים. המשבר סביב חוות השרתים, מתים על חוקים. כן. ואז אני רוצה לספר לך על המשבר סביב חוות השרתים, דאטה סנטרים, והצעת החוק להקפאתן. כן, כן, okay. כמו ששמעת. אז הפוליטיקאים ברני סנדרס, והחבר'ה מ-AOC, שאני לא כל כך יודע להגיד מי הם, אבל יש שם חבר'ה, הגישו הצעת חוק בארצות הברית, הדורשת להקפיא בנייה של חוות שרתים חדשות לבינה מלאכותית, עד שיוסדו כללי בטיחות הגנה על סביבות וזכויות העובדים, ועל שימוש בחשמל עצמו. חוות השרתים צורכות כמויות אדירות של חשמל ומים. חווה אחת יכולה לצרוך כמות חשמל ששווה ל-200,000 בתים. והדבר הזה כבר גרם לעלייה של 36% בחשבונות החשמל של תושבים במדינות בהן יש ריכוז גבוה של חוות שרתים מאז 2020.
החוק הזה עבר? כי ברני סנדרס הוא דמוקרט, ואין להם
לא, רוב. זה עוד, לא, זה עוד לא עבר, אבל זה עלה על הפרק. וזה בתגובה...
לא ילך.
לא בטוח, כי בתגובה לכל זה לחץ, אז חברות הענק כמו מייקרוסופט, גוגל, אופן AI וכן הלאה, כבר התחייבו לממן ולהקים תשתיות כוח משלהן, ולשקם מקורות מים שהן צורכות כדי לא לפגוע בתושבים. אז הם כבר מנסים, החברות הגדולות מנסות להיכנס פה מסביב רגע לפני שהחוק עובר ולהגיד לא, 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 הכל יהיה בסדר, אל תעשו כלום. כמו שאמרת, החוק לא עובר ובאמת יש כאילו עוד לא עבר ויש באמת מתנגדים. מתנגדים טוענים שהקפאת הבנייה בארצות הברית תפגע ביתרון האסטרטגי מול מדינות כמו סין ופשוט תגרום לחברות להקים את השרתים במדינות אחרות ללא רגולציה. במילים אחרות כאילו זה לא יעצור. כאילו, תקים, לא תקים, תזיז ימינה, תזיז שמאלה, זה ממשיך. ובנוסף כל זה, עולה החשש שחוק הזה שיקפיא את העצה של כוח המחשוב בזמן שהביקוש רק עולה, מה שיוביל לזינוק בעלויות של שימוש בבינה מלאכותית, יפגע בעסקים קטנים, ייתן עוד יותר כוח למונופולים של ענקיות טכנולוגיות. ואתה יודע, כשאני בעצם עובר על על הכתבה הזאת, ואנחנו מדברים שנייה על כל המקום הזה של חרבות שרתים וכן הלאה, ומה המשמעות שלהן, ואיך זה פוגע סלש עוזר למה שקורה מסביב, זה מאוד מתחבר למה שדיברנו עליו בפרק הקודם, או יותר נכון למה שג'ייסון דיבר עליו בפרק הקודם. אם אתה זוכר, ב-GTC דיברנו על זה, ג'ייסון הציג שלושה דברים בעיקר. הוא הציג את נימוקלו, נכון? הגרסה כן. שלהם של אופנקלו, הוא הציג את DLSS5, שזה היכולת לשפר רזולוציה בזמן אמת, בעיקר בגיימינג. נכון. והדבר השלישי שהוא הציג, זה את הקונספט הדי עתידני, שנקרא NVIDIA Space One, להקמה של חוות שרתים בחלל בכלל. הם לא יודעים איך הם הולכים לעשות את זה, אבל להציג את זה על הבמה תמיד אפשר.
אלון מאסק אמר, אם יש גם את זה לא, אני רוצה גם אחד.
כן.
זה מה שהאבא מחליט.
ואני חושב שכל הדבר הזה די מתכנס אחד לתוך השני, כלומר יש פה באמת גם הגישות היום בעולם הרווח, ואני מדבר על העולם שיש לו כסף, שאשכרה יכול לגרום לדברים לקרות, ולאינווידיה כפרה יש כסף, זה לא מה שזאת לא הבעיה שלהם, כי בסוף יש הפרדוקס, ג'בונס חל גם כאן, בסדר? ככל שמשהו נהיה זול יותר, צריך ממנו יותר, והוא דורש לייצר ממנו יותר. ככל שטוקנים הופכים להיות זולים יותר, בסדר? צריך מהם יותר. צריך לכל שהאנרגיה הופכת להיות זולה יותר, ויש יותר חוות שרתים, ויותר מקום לשמור, ויותר, צריך יותר, יותר גלינג, ויותר, גלינג, ויותר ויותר.
גלינג, גלינג, לגמרי.
בדיוק, גלינג, גלינג, גלינג. ומאוד מאוד מעניין לראות איך הדבר הזה התפתח. כלומר, אתה יודע, במעקב קליל של אחת לשבוע על הסטטוס בתחום, אתה רואה שזה מעסיק המון 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 את החברות הגדולות הרבה יותר משאר הדברים. אופן יאים מבטלים את סורה, עוד פעם, חלק מהסיפור הזה, חוות שרתים, דאטה, איפה אנחנו שומרים, איפה הולך הכוח מחשוב, איך אנחנו משחקים את המשחק, איפה שמים את האנרגיה. זה משהו
אני
שהוא...
אני לא הייתי שם את הטוקנים שלי על חוק שברני סנדרס יעלה. לא נראה לי שזה... לא נראה לי שהוא מקבל אחוזים טובים בפולימרקט, נגיד את זה ככה, בלי לבדוק.
כן, יש מצב. אז, אותם, כל מה שדיברנו, אני רוצה לקחת אותך לנקודה הקריטית וחשובה, כן, מעלה אנחנו הולכים לקשקש. אוקיי? אני רוצה לדבר איתך על מלחמת הגישות של סוכני הבינה המלאכותית.
אופה,
יש פה
כן.
כמה גישות, יש כמה דברים שקורים, ואני חושב שמי שמניע את זה, דרך אגב, זה לא העם, זה החברות הגדולות, כן? כל מה שאנחנו מדברים עליו, זה מי שמניע בסוף את הגישות ואת הלך הרוח, זה החבר'ה הגדולים. כי אם מישהו מהעם הצליח לעשות משהו, החבר'ה יקנו אותו. נכון? ראינו את זה.
או יקנו אותו, ישכפלו אותו.
שכפלו קונים ושכפלים. אז הם בעצם אלה ש... אז אני אתן לך פה כמה נקודות, ואז אני אשמח לשמוע ככה מה אתה חושב על המלחמה הזאת, בסדר? קודם כל, איפה אנחנו נמצאים נכון להיום? חברות כמו OpenAI ואנתרופיק וכן הלאה, בסדר? חוברות לחברות הייעוץ הגדולות. הם הגיעו okay. לנקודה בזמן, והן באות ואומרות, אנחנו כבר 3 שנים בשוק, המוצרים שלנו מגניבים ממש, אנשים שמשתמשים בנו באים ואומרים, וואו, זה מטורף, אני לא יכול ללכת אחורה, ואנחנו עדיין לא מצליחות לגרום לארגונים גדולים לממש. לא מצליחות זה לא מצליח, בסדר? אתה חושב להסתכל בצורה מוכרת יותר, זה קו-פיילוט. נכון? שמייקרוסופט ממש מתאמצים בכוח להטמיע ולהכניס ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת פלוט נמצא בו, כי כל פלוט נמצא אבל לא ממומש, אנתרופיק מנסה להיכנס וקשה לה, OpenAI בכלל בספירה אחרת, וגרוק בכלל אין מה לדבר עליו. הן לא מצליחות להטמיע את עצמן בעולם של הבינה המלאכותית, אתה ואני יודעים את זה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, בטח גם המאזינים שלנו. או AI זה מגניב, הארגון עוד לא מוכן לקבל את זה.
נכון.
והן נמצאות במקום הזה. אז מה הן עושות? הן פונות היום לחברות ייעוץ גדולות, ואומרות לחברות הייעוץ, אתם הולכים, תהליכו, תעשו טרנספורמציה דיגיטלית, על זה קל לדבר, קל לדבר על, 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 על כל הדבר הזה של, של מהפכה תעשייתית, ואחרי שאתם שם ועשיתם את הוואו אפקט, אם לא אכפת לכם, בואו תחברו גם את הקבל שלנו, אנחנו ניתן את זה. למול הדבר הזה, באות חברות שאולי אפילו הן כמעט יותר ויז'יונריות, בסדר? ויש להן את המקום, שזה יותר סוג של גוגל ו-NVIDIA, לצורך הדוגמה, שבאות ואומרות, לא, אנחנו לא מאמינים שחברות ייעוץ אמורות לעשות את זה, בשביל זה יש סוכני בינה מלאכותית, גם אם לא הבנתם את זה, הם יעשו את זה בשבילכם. NVIDIA הקימו את נימוקלו די סביב הקונספט הזה. מעטפת, הנה חבר'ה, יש לי סוכן, הוא מעטפת אבטחה, מאפשרת לארגונים להריץ, הכל בסדר, אנחנו עוברים את ה-IT שלכם כליל, הכל טוב. כסף, אם כסף זאת לא הבעיה, אז אבטחת מידע זה כבר לא הבעיה. ויאללה, חבר'ה, קחו את הסוכנים, תרוצו בצורה מובטחת, הם יעשו את העבודה, תגידו להם מה אתם צריכים, הם ינברו לכם בנתונים, הם יעשו סדר, בלה 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 בלה. כלומר, במקום להסתמך על יועצים שמסבכים את התהליך עם הצגות, עם סיפורים וכן הלאה, NVIDIA מאמינים שמפתחים יכולים להסתדר לבד, קחו מפתחות, צאו לשלום, אתם תהיו בסדר.
אפקט טרוג'ן, מה שנקרא.
כן, הם גם באים ואומרים, וזה אולי אתה תוכל גם אחר כך לתת על זה, הם באים ואומרים, חבר'ה, אתם רצתם מהר מדי בחזון שלכם, אתם כמפתחים שקיבלתם AI, אם רק תחזרו לחמשת הכללים הפשוטים עליהם למדתם ומהם התחלתם, מה שהם קוראים לו תורת התרגום של רוב פייק, אתה מכיר את זה, את החמשת כללים שלו? אל תנחש צווארי בקבוק, מדוד לפני שאתה מבצע אופטימיזציה, אל תתחכם, פשוט כאילו, זה מתסכל, אלגוריתמים מורכבים מלאים בבאגים, ונתונים צריכים להיות בשליטה. אומרים, קחו את החמשת החוקים האלה, תנחילו אותם לבינה מלאכותית, תגידו לו אותו הדבר.
אי אפשר.
אז אני יכול להגיד לך מה התרגום לבינה מלאכותית שהם הציעו, בסדר? אני לא יודע, אבל הם הציעו.
יאללה, תן לי.
אוקיי. הם הציעו ככה, החוק הראשון, code-based instrumentation, תמדוד זמני תגובה ובסס מדדי ביצוע לפני שינויי פרומטים.
אוקיי.
זה היה החוק הראשון. חוק שני, גולדן דאטה סטנדרט, אל תתלונן על תגובות שה-LLM מוציא לפני שהגדרת קו בסיס מדיד.
מתאים,
אוקיי.
סבבה.
שתיים. שלוש, agent simplicity, ארכיטקטורה פשוטה ויציבה, עדיפה על רשת סוכנים מורכבת.
מקבל לגמרי.
ארבע, debugging, סוכנים פשוטים קלים יותר לתחזוקה ואיתור שגיאות. וחמש, agent readiness, סביבת פיתוח נקייה והגדרות מדויקות שוות יותר מלוגיקה מורכבת. זה מה שבעצם...
ונתונים בסך האחרון, אין משהו על נתונים? נתונים בשליטה, דיברנו על נתונים בשליטה.
זה כאילו נתונים בשליטה, זה מה שגולדן דאטה סטטוס, כאילו זה... כן, סוג של, זה כזה חלק, עוד פעם, בעולם האג'נט הם עשו איזשהו...
הנתונים לא בשליטה במקרה הזה. אוקיי, תקשיב, מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. אני חושב שאחד הבעיות הכי גדולים של אנטרפרייזים עם AI, זה לא ה-AI עצמו. זה אומר, הקונספט של תביא לי 5 קילו AI, שיש מנהלים בחברה שהם רואים את הוויז'ן של אנשים כמוך מוכשרים שבאים ומוכרים להם ש-AI זה הדבר הכי גדול בעולם, שאני לא אומר אחרת, כן? זה באמת דבר מדהים וגדול. ואז הם אומרים, אוקיי, אני רוצה AI אצלי בארגון. ואז הם הולכים ועושים טרנספורמציה דיגיטלית, שזה מילים מחורטטוש, לאיזה משהו לא הגיוני. עושים פרויקטים שהם פרויקטי ענק, עם שאיפות לא הגיוניות בכלל, במקום לבוא ולעשות דברים פשוטים וקלים. גם האנטרפרייזים הכי גדולים בעולם, אם הם רוצים להטמיע AI כמו שצריך, הם צריכים להתחיל בקטן, ולהמשיך בקטן, ולהיות רק בקטן, ו-AI יחליף 1, 2, 3, ואחרי שנה יהיה לך 1,000 פרוסס, ביזנס פרוסס שהצלחת לעשות, ותמשיך לאט לאט. הלאט זה הכוח הכי גדול של AI. כי ברגע שאתה בא, אתה אומר, אני רוצה, צבע לי את הכל פה ב-AI, כל המחלקה הזאת AI עכשיו. זה נידון לכישלון, הסיפור הזה. זה נידון לכישלון. גם אם אתה מאמין באופן מלא שאתה תצליח, וזה יעשה, וזה וואו, הנה, תראו את החבר'ה מהתוכנה, הם כולם שם AI, הכל שם AI. לא, זה לא עובד ככה. אוקיי? זה לא עובד ככה. כל מקום צריך את הלאט. אני חושב שיש פה איזה משהו שהלאט הוא לא בגלל שה-AI הוא מסובך, הוא עושה דברים, זה בגלל שהארגון צריך להתאים ל-AI כמו שה-AI צריך להתאים לארגון. וצריך לדעת איזה AI, זאת אומרת איזה מודל, איך עושים את
האימפלמנטציה.
אימפלמנטציה, ברכה לי המילה. ובסופו של דבר, איך מודדים את זה? ולא לעשות משהו גדול, לא להגיד אני רוצה להחליף את כל... לא. לך למשהו הכי קטן, שיהיה לך נוח למדוד, תעשה אותו, תגיד וואו זה עובד, ואז תעבור לשני, ואז לשלישי, ואז לרבי, ושתגיעו ל-20, הצוות שעושה את זה יהיה כל כך טוב, הוא יוכל גם להגביר קצב.
אז אני רוצה להציע באמת גישה, שלוקחת את מה שאתה אומר, הופכת אותה לאיזה משפט שקל לזכור, בסדר? כאילו, ככה אני זוכר את זה, בסדר? שבינה מלאכותית, אני חושב שאמרנו את זה גם, אבל אני אומר את זה המון, בינה מלאכותית זה לא בעיה של IT, זה בעיה של HR. אם אנחנו נבין רגע איך אנחנו מחנכים את תהליך השינוי הארגוני ברמת האנשים שעובדים והמסוגלות שלהם לממש, להכיל, להבין, להאמין במה שקורה בתוצאות של הבינה המלאכותית ובמה שאפשר לייצר מחר ולמה להשקיע בכלל אנרגיה בשביל לבנות סנריו ופלואו לקלוד קוד כדי שיעזור לי בככה וככה ואיך אני הולך למדוד אותו כדי להוכיח שזה הצליח ומה ה-KPI'ם זה תהליך של בניית אסטרטגיה, זה תהליך של בניית עבודה בצוות, של בנייה של תהליכים, ולא בהכרח של קוד, של בוא נראה איך אני בונה לו חלון הקשר גדול יותר, איך אני מחבר, לא, זה כאילו, זה תוספות שצריך ליד ה-workflow. הרבה פעמים אני מגיע באמת, כשאני עובד עם חברות גדולות, ואז הם באים ומראים לי את ה-workflow שלהם. וה-workflow של ה-day to day, כולל המון, Ctrl-C, Ctrl-V. נכון? כולל המון להעתיק בין מערכות. בוא ניקח את הדאטה מפה, ועכשיו אני אדביק אותה פה, ועכשיו אני אשמור. זה ה-workflow. ואז אתה כאילו יכול להסתכל ולהגיד, רגע, זה לא workflow, כאילו זה אתה כדבק, אבל לא, זה ככה הם עובדים נכון להיום. ואם אתה בא ואומר, אוקיי, אני רגע משנה את המיינדסט, ואני אומר, אוקיי, סבבה, תמשיך עם העתק כדבק. זה נותן לך, זה דווקא פלוס בשבילך, כי זה נותן לך אצבע על הדופק. אתה קורא את מה שאתה מעתיק, אתה חותם על התהליך. בוא תשמור על הדבר הזה. בוא נראה, אבל איך אנחנו עושים דברים מהר יותר. אתה יודע, אז אני אקח את הקונספט מתחילת הפרק של המצגות. לייצר סוכן שלוקח תמליל של פגישה ומוציא מצגת מחירה, לא מונע ממני להעתיק את ה... למה שנקרא, לקחת את המצגת ואת המייל, לקרוא ולעבור אליו ולעשות את השלח. כלומר, סוכן יכול לשלוח, נכון? אתה יכול לבוא ולהגיד לו, כן. בוא תסיים כבר עד הסוף, קח גם את המייל של הבן אדם וכבר תוציא את הכל ותשלח, אל תערב אותי בכלל. ולחסוך את זה, אבל זה לא נכון ברמה הבין אישית נקרא לזה, ברמה של להיות עם, עם, עם הידיים על הדברים, נכון? אז לא שאתה מחליט שאתה כאילו נותן את כל, את כל תהליך המחירה שלך לאג'נטים, זה אולי סבבה לצוותים קטנים שרוצים לעשות סקייל מהיר וכן הלאה, אבל אם אנחנו מדברים ארגונים, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא רוצה לעשות את זה. וזה באמת לחשב איך אתה, איך אתה, איך אתה בונה תהליך שהוא, עוד פעם, מה שאמרת במשפט אחד, HR, בסדר? לא IT.
אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור, תקשיב, חברה, לא מזמן מישהו סיפר לי סיפור שהוא עובד בחברה, והם החליטו שהם רוצים להטמיע תהליכים של AI בדאב-אופס שלהם, אוקיי? ואז הם הביאו חברה, והם עשו התמאות, עשו דברים, ופשוט מה שקרה שם, זה נפל קולוסלית לגמרי, וכשהם הבינו למה, זה היה ברור, המנהל של הדאב-אופס שהיה שם, הוא היה בן אדם שכל חודש מביא טכנולוגיה חדשה ומתקין בחברה. זה לא חברת אנטרפרייז גדולה, אתה יודע, זו חברה כאילו חמודה כזאת, נחמדה, כמה יש להם 2-3 אנשי דאב-אופס, אמרו, אנחנו נביא AI, כאילו נוכל לעשות דברים הרבה יותר מעניינים. אבל בגלל זה, הבנהל שהיה שם של הדאב-אופס, הוא כל חודש הביא טכנולוגיה אחרת, קונספטים שונים נכנסו להם. ואז הם עשו התמאה, ואז הגיע חודש חדש, הוא פתרורר בבוקר, אמר, וואו, ראיתי זה משהו מגניב, אני חייב להביא את זה, אתה מכיר את העניין, נכון? ואז הביא את זה, ואז ה-AI לא מתאים, פתאום דופק לו את הדברים, רגע, רגע, צריך להביא עכשיו לשנות ה-AI, ואז שינו את ה-AI, אחרי רגע צריך לעשות עכשיו את כל הבייסליין מחדש, והם התחרבשו על זה לגמרי. וזה דוגמה קלאסית לזה שיש לך מנהל שהוא סופר מתלהב, רוצה לעשות מלא מלא דברים, אבל הוא לא מצליח לעשות כלום, כי הוא באמת כל הזמן רוצה דברים חדשים וחדשים חדשים. וכשאתה רוצים לדבר על תהליכים עסקיים, אנחנו צריכים לדבר על משהו שהוא קשור ליציבות, משהו ששגר וסע. ופה AI יכול לתת added value מאוד גדול שלוקחים אותו בקטן. אתה, קפסולות קטנות, אבל פעמיים ביום, כזה.
אני חושב שבכללי כל הקונספט הזה של בלנס בין חדשנות לבין יציבות זה משהו שהוא תמיד נמצא באיזשהו אתגר במהפכות תעשייתיות כמו שאנחנו נמצאים בהם
נכון,
עכשיו.
נכון, ממש, לגמרי. נכון,
זה כאילו דעתי זה הקונספט שבגללו זה נקרא מהפכה, כי יש כן. בעצם איזשהו בלנס בין הרצון לנסות לשמור על יציבות לבין הרצון לתפוס את ה... לתפוס את, ה, את, ה, את הגל הנכון, זה, אתה יודע, אומרים זה גל היי, זה לא גל, זה ים. או
שאתה רוצה גם להפוך את השולחן, אתה יודע.
או שאתה רוצה, כן, אבל זה כבר מוגזם, אבל אני אומר, כאילו, זה גלים, זה לא גל, זה מגיע אחד אחרי כן. השני, כל פעם משהו חדש, וממש כמו שאתה הולך לגלוש, אתה בסוף יוצא לסשן, ואתה מחליט, אני נכנס 3 שעות לים, ואני הולך לתפוס כן. פה כמה גלים, ואתה מנסה לתפוס כמה שאתה יכול, ואתה יוצא, בסוף מקווה לצאת עם חיוך, אחרי מה שעשית, ומה שאתה הצלחת לתפוס, ולרכב עליו. אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי, בסוף כל גוף והמקום שבו הוא נמצא, ומה המסוגלות שלו להתמודד. באמת יש, כמו שאמרנו, חברות מאוד מאוד גדולות שקשה להן, ובצדק, כי יש להן כבר 1,000 עובדים, או אפילו 100 עובדים, זה משהו שקשה לעשות את העבודה בתוך מהפכה תעשייתית. אבל אתה יודע, אני יכול להגיד שראיתי דווקא במקומות האלה, השם של זה בעולם הייעוצי נקרא לזה, בסדר, אם אני חוזר לעולם של ייעוץ אסטרטגי, זה נקרא בסוף צוות שהוא אד-הוק למשימה, ואתה נותן לו איזה משימה אחת, כן. ואתה לוקח צוות חדשנות, ואתה לוקח כמה אנשים חכמים שיש להם את הרצון, ואתה אומר, אוקיי, זה לפני שזה נכנס לפרודקשן, בואו נשים את זה רגע בצד, אתם תהיו סביבת הטסטים שלנו, אתם תיקחו את הוורקפלואים האלה ותנסו לעשות אותם מחדש, צריך לדעת לנהל את המשחק הזה, לא לוותר על אף אחד מהצדדים, לא על יציבות שמייצרת תזרים והכנסה קבועה ושקט לכלל העובדים, ועם זאת גם לא לשבת על זירי הדפנה ולחשוב שיש לי קלוד קוד אז הכל בסדר, כי אז יוצא איזה פתאום אופן קלוז שלגמרי טורף את הקלפים, גם לחברות כמו אינווידיה, מטה, אופן AI וכן הלאה. אז זה מאוד מאוד משתנה לדעתי, אבל תשמע, עוד פעם, מהפכה תעשייתית, זה הכיף, זה הקטע.
כן, לגמרי. נראה לי שהגענו לסוף, אז עומר הררי, ממש ממש נהניתי, היה אחלה פרק.
גם אני, רותם בר, תודה רבה לך. אנחנו נקווה שאנחנו נוכל...
אם אתם רוצים, רוצים לשלוח לנו משהו, תשלחו לנו הודעה, אפשר בספוטיפיי, בכל מקום אחר, תשלחו לנו הודעה, אנחנו קוראים את כולם, עומר גם הולך וגם מגיב לכולם, תקשיבו, תאתגרו אותו, הוא אוהב להגיב, תרשמו לו, הוא באמת מגיב, הוא באמת מגיב, זה מדהים.
לא, רגע, אני באמת משתדל, אני באמת משתדל, למילה היא משתדל. אם הקשבתם לנו עד לכאן ואתם אוהבים מה שאנחנו עושים פה, שימו לנו 5 כוכבים, באמת איזו תגובה טובה, תעושה לנו חם על הלב, שלחו לאיזה חבר לצוות, תעקבו אחרינו, ואנחנו מבטיחים לעשות את המקסימום, לעלות בין הזקה להזקה, ולהוציא גם בשבוע הבא עוד פרק מגניב, שיספר על כל החידושים וכל הדברים הכיפים שקורים במהפכה הזאת.
תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי!
להתראות! Falls from an old book The neighbor's dog barking at nothing Her perfume stood on that winter coat Traffic lights changing for no one He counts the cracks in the ceiling The taste of salt on summer skin A phone that doesn't ring anymore The way light hits a dusty shelf And maybe we're just Shops closing at midnight The sound of keys in the hallway She writes his name then crosses it out Old songs playing in taxis A letter that never got sent The weight of silence after rain He touches the scar on his left hand Remembering nothing Shoes by the door The morning paper unread A cigarette burning in the ashtray The TV on with no sound He remembers her laugh She forgets his face Time moves like honey Then all at once And maybe we're just small Finding our way to some kind